ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום, תשימו לב, מתחיל מזין עמוד ב' שש שורות מראש העמוד. בשיעור הקודם של דף ו' גלשנו עד לכאן. לפני שנתקדם, אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אתם רואים צורת הרגש, זה בא להבליט את המילים פשיטה באי, או זה או זה, התייחסות של רבה לשלבים שונים במנחה בהקשר לכלי שעל גבי קרקע. בוודאי למדתם את השיעור הקודם, והרבה זמן הוקדש לנושא הזה של כלי המונח על גבי קרקע. ובהמשך ישיר לעניין הזה אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבה, פשיטה לי, תשימו לב, הפס הכפול, כפי שאמרנו בהקדמה, מדגיש את השלבים השונים. אז פשיטה לי קומץ מכלי שעל גבי קרקע, כלומר שקומצים, עושים את הפעולה של קמיצה מכלי שמכיל את המנחה ולוקחים משם הקומץ, בזמן שאותו כלי מונח על גבי קרקע. כלומר, אפילו אם זה מונח על גבי קרקע, אין בעיה, שכן מצינו בסילוק בזיכין. יש תקדים לדבר מקביל בתחום הרחב של מנחות, דהיינו, והסברנו את זה בשיעור הקודם, לקיחת בכל שבת את הבזיכין שהכילו את הלבונה מעל גבי השולחן שהיה מונח על הרצפה בהיכל, ולקיחת הבזיכין שהכילו את הלבונה הוא המקביל לקמיצה במנחה אחרת. מקדשין מנחה בכלי שעל גבי קרקע. מה זה מקדשין? כשמביאה הבן אדם את המנחה מביתו, הוא נותן את המנחה בבית המקדש בכלי, נקרא זה הכלי הראשון, בכלי שעל גבי קרקע, שכן מצינו בסידור בזיכין. כפי שהזכרנו את הבזיכין מקודם, שקשורים ללחם הפנים, מה עשו? כל שבת הביאו שני בזיכים חדשים והניחו אותם איפה? על השולחן. אז הנחת הבזיכין על השולחן הוא המקביל להבאת המנחה וההשמה שלו, זה ששמים אותו בכלי הראשון, כלי השרת הראשון, שזה נקרא כאן מקדשים מנחה. אז גם בבזיכין הניחו את הבזיכין על השולחן כל שבת, שאיפה היה השולחן? מונח על רצפת האיכל. אז השלבים האלו לרבה בעניין המנחות פשוט מובן. ביי רבה, כאן השאלה, קידוש קומץ מהי? אחרי שהביאו את המנחה, את הסולת, ושמו אותו בכלי הראשון, לוקחים את הקומץ, וזה התייחסנו לזה בדין הראשון כאן, קומץ מכלי. עכשיו מה עושים עם הקומץ בזמן שזה ביד הכהן? שמים את הקומץ בכלי קודש, כלי שרת שני. זה נקרא קידוש קומץ. הכלי השרת השני הזה, מהי? בעניין הקרקע, ממנחה יפינן לה, ואז כשר עם הכלי השני מונח על הקרקע, ואני שם את הקומץ בתור כלי, או מדם ילפינן לה. ואם אני לומד מדם, אז יש להגביע את הכלי. השיטה מגובצת באות ג', נתייחס ביחד. מה כתוב שם? אות ג', מדם יפינן, מה דם אין מקבלין אותו בכלי שרת של גבי קרקע, שאחרי שחיטת מיד אחרי שחיטת הקורבן הדם זורם לאן? לכלי. איפה הכלי הזה? הוא לא הגע בקרקע. תכתיב והקריבו והקריבו בני אהרון את הדם. זו קבלה והולכה לא, זו קבלה והולכה לא טיפקה מכלל קבלה. אז קבלת הדם הוא הנושא של הפסוק הזה של והקריבו בני אהרון, למרות שהלשון של והקריבו בני אהרון זה משמע הולכה, אבל קבלה לא יוצא מכלל הולכה, הוא חלק מזה, נקרא לזה בשבילנו. ובכך זה לא על הקרקע, זה בידם של הכהנים, כמו שהולכה הוא בידם של הכהנים, לא מונח על הקרקע. אז שוב פעם השאלה שלנו בקשר לקידוש קומץ, האם נלמד דינו משאר הדינים של מנחה שכבר הזכרנו, או נלמד אותו מקבלת הדם. הדל פשטה, אחר כך רב עצמו פשט, הוא ענה מדם ילפינן לה. אולי רק נציין שהמלאכות, העבודות הקשורות לקומץ או למנחה מקבילות לעבודות, ארבע עבודות של דם בקורבן. אז למשל, ורשי מביא את זה, וזה גם מובא במסכת זבחים, שהקמיצה שעושים במנחה זה כנגד שחיטה. קידוש קומץ, הנושא שלנו, הוא מקביל לקבלת הדם. ולכן זה לא סתם שהמציאו את האפשרות האלטרנטיבית השני הזה עם ללמוד מדם, כי כמו שאמרנו, העבודות, נקרא ארבע עבודות במנחה, הם כנגד ארבע עבודות שבזבח, בקורבן שנשחט. בשלב של קידוש קומץ הוא מקביל לקבלת הדם בקורבן שנשחט. ורב עצמו פושט שיש ללמוד דין קידוש קומץ מדין קבלת הדם, וזה אומר לנו שלא יהיה הכלי של קידוש הקומץ על גבי קרקע. שאלה או קושיה, ומי אמר רבה אחי שיש ללמוד מדם? והאיתמר, קומץ שחלקו בשני כלים. אחרי שהוא לקח את הקומץ, הוא שם חצי מהקומץ בכלי זה וחצי מהקומץ בכלי שני, בכלי אחר. רב נחמן אמר אינו קדוש, ורב אמר קדוש. ואם איתה שאם זה נכון, כמו שרבה אומר מקודם שיש ללמוד מדם, לילף מדם, ומה היא התוצאה? דם שחלקו בקבלת הדם לשני כלים אינו נחשב קבלה. ניקח לדוגמה, ורשי מביא את הדוגמה. אנחנו יודעים ש פרים ושעירים הנשרפים יש מספר הזעות, נגיד על הפרוכת שבע הזעות על הפרוכת, ואם הוא קיבל בדם בכלי אחד מספיק דם לשלוש הזעות ובכלי שני מספיק דם לארבע הזעות, לא קדוש, זה לא נחשב קבלה קדים. ואם לומדים דיני קומץ מדיני דם, איך רב עצמו אומר שקומץ שקידשו שנחלק לשני כלים זה כן קדוש? המקביל אצל דם, קבלת הדם בשני כלים אינו נחשב קבלה. הגמרא ממשיכה, הדר בי רבה מההי. רבא חזר בו ממה שאמר שהקומץ קדוש לחצאין. ובשורה התחתונה, רבא כן לומד הדינים של קומץ מדיני דם. וממילא בעניין כלי על גבי קרקע, אין לקדש את הקומץ בכלי המונח על גבי קרקע, כמו שאין מקבלים דם שמונח בכלי שעל גבי קרקע. בין ובין הזכרנו בעניין קבלת הדם בחצאין, שזה אינו קדוש, ודם מנלן דלא קדוש לחצאין. תשובה, תשימו לב, מבחינת מבנה הגמרא יש כאן תשובה ארוכה. דתני רב תחליפה בן שאול, כעת יש מקור בעניין פרה אדומה. לוקחים בפרה אדומה את האפר ושמים את האפר על מים, מה שנקרא מים חיים, מים ששאבו אותו ממעיין. זה ששמים את האפר על המים, המים שקיים בתוך כלי, זה נקרא קידוש מי פרה. שוב פעם, התוספת האפר למים זה נקרא קידוש בעניין מי פרה. אז כתוב פה, קידש פחות מכדי הזעה בכלי זה ופחות מכדי הזעה בכלי זה לא קידש. גם בעניין מי פרה אדומה יש מינימום שצריך להיות בתוך הכלי. רש"י מביא את השיעור הזה כדי שיתבול ראשי גבעולין ויזה. יש עץ ארז ואיזוב, נגיד הצמחים האלו טובלים אותם בתוך מי הפרה ואז מזים על התמי בצורה כזאת. מה אם הכמות של המים בכלי הוא כל כך מעט, כל כך נגיד רדוד, שזה לא מספיק לחסות את ראשי הגבעולים? אז זה נקרא פחות מכדי הזעה. אז אם הוא הוסיף קצת מאוד אפר, קצת אפר בקצת מאוד מים, כל כך מעט מים שלא מספיק כדי לטבול ראשי הגבעולים, הוסיף אפר לכמות מזערית כזאת בכלי אחד, ועוד בכלי שני, כלי אחר, עוד אפר בעוד פעם כמות מזערית כזאת, ואפילו אם הוא ירבב אותם אחר כך, זה לא כשר, זה לא נחשב קידוש המים. ואיבאי אלוהו, והשאלה נשאלה, בדם מי? בעניין קבלת הדם, גם כן מעט מדי בכלי זה ומעט מדי בכלי זה. אותו דוגמה שאמרנו מקודם, רש"י מציין אותו כאן, למשל מספיק דם לרק שלוש הזעות בכלי זה ומספיק דם רק לארבע הזעות בכלי זה, והוא ירבב אותם אחר כך, האם זה נחשב קבלת הדם לגבי הפרים וסים הנשרפים שיש שבע הזעות על הפרוכת? מה הדין? א' או דילמה ב', הלכתה היא הדין שנאמר במי פרה אדומה. זה נלמד מהלכה למשה מסיני, ויש לנו כלל, ומהלכתה לא ילפינן, ולא לומדים משם. או דילמה, הטעם בעניין הפרה, פרה אדומה, מי טעמה, תכתיב, וטבל במים. זה מה שמלמד, אולי זה מה שמלמד, שיש שיעור מינימלי, אחנמי, עקתי וטבל בדם, וגם בעניין הדם יש פסוק דומה. אז זה השאלה שנשאל לגבי קבלת דם פחות מכשיר בכלי זה, ופחות מכשיר בכלי זה, ויתמר אמר רבי זריקה אמר רבי לעזר, אף בדם לא קידש, כלומר לא קידש מה שאמרנו לחצאין. יש לנו בגמות שלנו סוגריים, עוד מעט נתייחס לזה. אמר רבא, תניא נמי אחי, וטבל, בניין מתנות דם, כתוב, וטבל, אגב, הפסוק נמצא אצלנו בגמות המסומנות בשוליים. נקרא את הפסוק קודם, ויקרא פרק ד' פסוק ו', והזאת דם פר כהן משיח, אחד מהדוגמאות של פרים הנשרפים, על הפרוכת, מה כתוב? והנה הפסוק, וטבל הכהן את אצבעו בדם, ויזה מן הדם שבע פעמים לפני השם את פני פרוכת הקודש. אז הפסוק הזה מזכיר המילה וטבל, ולא מספיג. הציפייה הוא שהכהן, או החיוב הוא שהכהן יטביל את אצבעו בתוך הדם, ולא לקניח דם שעל דופני הכלי מבפנים, לקניח אצבעו על הדופן כדי ובכך להעלות על אצבעו הדם. זה לא מספיק בדם שאי, וכאן קבקבנו, כי זה הסיבה שהבאנו את הביתה פה, שאי בדם שיעור תבילה מעיקרו מן הדם, מן הדם שבעניין. אנחנו נתייחס לדבר הזה אחר כך, אבל לבינתיים רק נחזור על הדיון פה. קבלת הדם בחצאים, ורב אלעזר ענה שכמו שאצל פרה אדומה אין קידוש לחצאים, גם בקבלת הדם אין קבלה בחצאים. אמרנו שיש אצלנו בגמות המסומנות קטע ארוך, ארוך מאוד, ששמנו בסוגריים. אם אנחנו קודם נסתכל בשוליים, בכוכבית, יהיה לנו, אגב, במשך הגמרא, מה שאני מכנה סוגריים בתוך סוגריים. אז לבינתיים הסוגריים האלו, ואתם יכולים לראות את האורך שלהם עד שלוש שורות מסוף העמוד, סוגריים אלו הם לשם דילוג, כדי להצמיד את קושיית הגמרא לקמן. על הד יאמר רב אלעזר כאן, דדם לא קדיש לחצאים. אז אם אנחנו נחזור לזה עוד מעט, על ההערה, נעשה את זה כעת בגמרא. מה היה המשפט האחרון לפני הסוגריים? אמר רבי זריקה, אמר רב אלעזר, אף בדם לא קידש, לא קידש לחצאים. אחרי הסוגריים אנחנו מדגים עד שלוש שורות מסוף העמוד, ומי אמר רב אלעזר אחי, האם הוא באמת סובר שבדם לא קידש לחצאים? והאיתמר חביתי כהן גדול, רבי יוחנן אמר אינה קדושה לחצאים, רב אלעזר אמר מתוך שקרבה לחצאים קדושה לחצאים. והגמרא ממשיכה בחטא עמוד א', ואם איתה, אם זה נכון שדם לא קידש לחצאים, לילף מדם, היה לו ללמוד את הדין של חביתי כהן גדול מדם, שגם החביתי כהן גדול שלא יהיו קדושים לחצאים. אז למה הוא אמר קדוש לחצאים? אנחנו כמובן נתייחס לכל הדברים אלו בהמשך, אחר כך. מה רצינו לעשות עכשיו? איזה תרגיל עשינו? אז ראינו לפני הסוגריים, רבי אלעזר נקט עמדה שאמר אף בדם לא קידש כוונה לחצאים, ומיד אחרי הסוגריים הארוכים האלו הגמרא מתקיפה. מה באמת רבי אלעזר סובר שלא קידש לחצאים? אם הוא באמת אוחז כך, אז הוא היה אומר בעניין החביתים שגם הם לא קדושים לחצאים. מזה שהוא אומר אצל החביתים קידש לחצאים, זה נותן לנו תחושה לבינתיים שגם בדם כנראה הוא לא אמר שאינו קדוש לחצאים, גם זה קדוש לחצאים. כפי שאמרנו, נחזור לפרטים. לא התכוונתי להסביר הנקודות שהזכרנו עכשיו עם חביתי כהן גדול וכו'. אחר כך אנחנו נחזור להערה, לכוכבית שבשוליים. באמצע ההערה נמשיך איפה שעצרנו. יש להעיר את הסימון של תשובה ארוכה ממשיך לתוך הסוגריים. אם שמתם לב, אמרנו שיש תשובה ארוכה לשאלה מניין לנו שדם לא קדוש לחצאין, והבינו שהבסיס לומר את זה, זה דינו של רב אלעזר, כנראה על פי הפסוק וטבל בדם, ומסקנותו של רב אלעזר. והנה התשובה לכאורה, זה סוף התשובה, קיבלנו תשובה לשאלה. אז אנחנו מאירים פה, בכל זאת התשובה ארוכה ממשיך גם לתוך הקטע שבסוגריים. ולמה עשינו את זה? כי רבה מביא ברייתא שבו הוכחה לדברי רב אלעזר, דאדם לא קדיש, לא קדיש לחצאין. וקראנו את הברייתא, והגמרא תמשיך לברר הפרטים שהוזכרו בברייתא. אז כל זה חלק מהתשובה לשאלה האם יש קידוש הדם לחצאין. רב אלעזר, נכון, הוא אמר אף בדם לא קדיש, וכאן מכאן שקראנו כבר, אמר רבה תניא נמי הכי, כל זה המשך התשובה, מקור תנאי, ואחר כך ובשורות הבאות הסבר למקור התנאי, וכל זה נחשב בעינינו כחלק מהתשובה הארוכה. אז אנחנו קראנו כבר את הברייתא שבו, ונקרא את זה מהר עוד פעם, וטבא ולא מספיק בדם, שיהיה בדם שיעור תבילה מעיקרו, מן הדם, מן הדם שבעניין. וכאן הגמרא ממשיך בביאור הדברים. ואיצטריך למכתב וטבל, ואיצטריך למכתב בדם. תאי כתב רחמנה וטבל בלי המילה בדם, אבי אמינה היה מקום לחשוב, אף אגב דלא קיבל שיעור תבילות מעיקרו. כלומר, שוב פעם הדוגמה שאמרנו מקודם, הוא קיבל בכלי אחד מספיק לשלוש הזאות מתוך שבע על הברוכת בכלי אחד, ובכלי אחר מספיק דם לארבע הזאות, ואחר כך ירבב אותם, אז יש כאן כעת מספיק דם לכל הזאות. ואם התורה הייתה כותבת וטבל, היינו חושבים שזה מספיק טוב מה שתיארנו עכשיו, כי כעת יש מספיק דם לטבילת האצבע באדם, למרות שמעיקרו בקבלה הראשונה לא היה. אז כדי למעט מחשבה כזאת, כדי לנטרל ולהכחיש מחשבה כזאת, כתב רחמנה באדם, שמשמעו שכבר מההתחלה בקבלה העיקרית המקורית הוא צריך לקבל את כל השיעור ביחד. ואי כתב רחמנה באדם הווה אמינא, אפילו מספיק, אפילו אם הוא מקנך אדם בלי פעולה של הטבלת אצבע בתוך אדם, אלא מקנך מדופני הכלי, זה מספיק טוב, בתנאי שיש מספיק דם שקיבל מעיקרה בכלי, אבל אין צורך לממש לטבילה. כתב רחמנה וטבל, כדי למעט את האפשרות של מספיק, שהוא מקנח, של קינוח מדופני הכלי. יש לנו כאן קטע שבסוגריים זוויתיים, וזה ממשיך באמת עד סוף הסוגריים הראשונים, שלוש שורות מסוף העמוד, יש גם סימון שמראה על אורך הסוגריים האלו, הפס המקווקב הזה, הנקודות עד שלוש שורות מהסוף. מה מטרת הסוגריים האלו? סוגריים אלו, כתבנו בכוכבי, מיועדים לתחם העיסוק הגמרא בהדקתני בברייתא דליעיל מן אדם שבעניין. נושא של שיריים של דם שבאצבע, שירי דם אחרי אדם, אחרי שמזים הזעה, נשאר דם על האצבע. איך נתייחס לדם הזה שנשאר על האצבע אחרי הזעה אחת, אחרי הזעה שנייה וכו'. במילים אחרות, אנחנו נעסוק בשאלה האם אחרי כל הזעה, יש שבע הזעות, אחרי כל פעולת הזעה, כל מעשה הזעה, האם אני צריך עוד שוב פעם להטביל את האצבע בדם, או תעשה טבילה אחת, תעשה עכשיו הזעה, ויש מספיק דם באצבע לעשות עוד הזעה בלי להטביל שוב. האם זה אפשרות? שוב פעם, ההתייחסות כעת זה על הדם שנשאר על האצבע בין כל הזעה והזעה. יש עוד נפקמינות שנראה בהמשך, ובשוליים המקבילים כתבנו תחת הכותרת נושא, ובסוגריים כתבנו בתוך הסוגריים האלו הנושא כאן, מה הגדר של דם הנשאר על האצבע אחרי כל הזעה. יש גם התייחסות למבנה, אנחנו נראה שימוש במשולשים, וזה מהווה עבורנו מעקב עם השפיץ למעלה, קושיות על רבה לאות דשיריים שבאצבע כשרים, ובניגוד לדעתו של רבה, וגם משולשים הפוכים, שפיץ למטה, תשובות. עכשיו הגמרא בתוך הסוגריים, ציטוט מברייתא דליעיל, יש גם חיצים מצד הגמרא, אפשר לראות מאיפה זה, מן אדם שבעניין. לימותי מאי, התורה אומרת, קראנו את הפסוק מקודם, נקרא עוד פעם, וטבל הכהן את אצבעו בדם, ויזה מן הדם שבע פעמים. אז למדנו מהפסוק מן הדם, מן הדם שבעניין. לימותי מאי, מה לא לעשות? אמר רבה, לימותי שיריים שבאצבע. וזה אומר למעשה, אלא שצריך לטבול אצבעו בדם בין כל הזעה והזעה. כן, ולא להסתמך על כך שנשאר מספיק דם אחרי הזעה אחת, לעשות עוד פעם הזעה לפני שטובלים שוב האצבע בדם. לא לעשות כך, אלא על כל הזעה הבא, על כל הזעה צריך קודם להטביל לטבול את האצבע בדם. מסייע לרב אלעזר, דאמר שיריים שבאצבע פסולים. קושיה, תשימו לב, קושיה ארוכה. אמר לי רבין בר רב עדה לרבה, אמרי תלמידך, אמר רב אמרם, תניה, נאמר תלמיד שלך ציטט רב אמרם שהביא ברייתא. עכשיו אנחנו נצטט מקור שהנושא שלו הוא כיבוס בגדים. יש הלכה שאם דם, אני אומר דם מסוים, נחת על בגד הכהן, יש חיוב כיבוס, והכיבוס הזה מתבצע בעזרה. כיבוס זה לא כיבוס לשם ניקיון גרידה שמביאים בגדים למכבסה, זה דין ספציפי לדם שנחת, שנספג על בגד הכהן. ואמרנו מקודם דם מסוים, כלומר לא כל דם, אלא דם שראוי לזריקה או להזעה. רק דם כזה, דם שראוי להזעה. ומה זה בא למעט? אז ניחשתם נכון. אם אנחנו באים להקשות על מה שנאמר כאן, ששיריים שבעצם הם פסולים להזעה, אז היינו אומרים, אם הם פסולים להזעה, הם לא יחייבו כיבוס במקרה שזה נחת על בגד הכהן. אז בואו נבדוק את זה. תניה, היה מה זה? מה זה דם? וניצא הזעה מידו, וכוונה על בגדו. א', עד שלא איזה, טעון כיבוס. מי שהיזה, אין טעון כיבוס. מה המשמעות של הביטויים האלו? מה אליו? עד שלא גמר עזעתו, כל דם שמה שינחת על בגדו יחייב בכיבוס. אז נקרא עוד פעם, עד שלא גמר הזעתו. וזה משמע, אם אנחנו מדברים על שבע הזעות, אז כל דם עד שהוא גומר את ההזעות, כל דם שינחת על בגדו יחייב אותו בכיבוס. זה כולל גם השיריים שבאצבע. אם אני צריך לעשות למשל שבע הזעות, ואחרי הזעה שלישית תפטף דם מאצבעו על הבגד, נכון עשיתי הזעה שלישית, אבל לא גמרתי את כל ההזעות. אז אם מטפטף מאצבעו אחרי הזעה מסוימת, הזעה שלישית או אחרי הזעה רביעית, נטף מהאצבע, זה נקרא שיריים שבאצבע, ונטף ממנו, זה יחייב בכיבוס. זה מראה ששיריים שבאצבע הם ראויים להזעה, כי אחרת אמרנו מקודם שדם שלא ראוי להזעה אינו מחייב כיבוס. וכאן כתוב עד שלא היזה טעון כיבוס, ואנחנו מפרשים את זה לבינתיים עד שלא גמר הזעתו. אז עד שהוא לא גומר, כל דם שיתפטף על בגדו, וזה גם הדם שנשאר אצבע אחרי הזעה, כן מחייב כיבוס, מראה שהוא כן ראוי להזעה. ובברייתא שקראנו, ומי שגמר, מה זה מי שהיזה אין טעון כיבוס? ומי שגמר הזעתו, אז לא מחייב כיבוס. שמע מינה דשיריים שבאצבע כשרים. שמע מינה מדין כיבוס שהזכרנו, שגם שיריים שבאצבע הם כשרים להזעה. לא. אז אמר דוחה את ההסבר שנתנו, ונפרש את הדינים א' וב' מחדש. עד שלא יצתה מידו הזעה טעון כיבוס. ובית, ומי שיצא הזעה מידו, אחרי שהוא העיף את הטיפה לפרוכת, זה נקרא מי שיצא הזעה מידו, ואחרי זה נטף ממה שנשאר על אצבעו על בגדו, זה לא מחייב, אין טעון כיבוס. נקרא את זה עוד פעם, ומי שיצא הזעה מידו וניצא, ניצא כבר על בגדו, ממה שנשאר על האצבע, אין טעון כיבוס. ובכך, לפי הפירוש הזה, שיריים של על האצבע אחרי ההזעה לא מחייבים כיבוס, בגלל שהם לא קשרים להזעה. איתי ואבאי, כאן זה ציטוט מדיני פרה אדומה, בפרה אדומה, אחרי ששוחטים את הפרה, מזים מדם הפר שנשחט בהר המשחמי, בהר הזיתים, מזים מדמו שבע פעמים לכיוון בית המקדש, לכיוון שער המזרחי של בית המקדש, שעמד ממול מקומו של שחיטת הפרה בהר הזיתים. אז כתוב גמר מילה הזאת, אדם פרה אדומה, כמו שתיארנו, מה קורה שהוא גומר מילה הזאת? מקנח ידו, ביד שלו נשאר דם, אז הוא מקנח ידו בגופה של פרה. אחר כך סופים את הפרה, וסופים יחד עם הדם הזה שהוא כעת קינח ידו על גופה. גמר אין, לא גמר לא, רק כשהוא גומר את האזעות, אז הוא מקנח את ידו. אם הוא לא גמר את כל האזעות, הוא לא מקנח את ידו. אז מה זה מלמד? שהשיריים שבאצבע הם כשרים ואינם ואינו צריך לקנח, בגלל ששוב פעם, אם הוא לא צריך לקנח, סימן שהוא יכול להמשיך לעזות גם מאדם שנשאר על אצבעו. הקינוח זה בא רק אחרי שהוא גומר את כל ההזעות. אז זה קושיה על מה שאמרנו מקודם, מה שרב הפסק, מן אדם שבניין למעט שיריים שבאצבע שהם לא קשרים לעזעות. כאן רואים שהם כן קשרים לעזעות. אמר לי, רב העונה, הוא דוחה. גמר, מה שקראנו במקור, בניין פרה אדומה, גמר, אם הוא גמר את כל הזאת, מקנח ידו. לא גמר, מקנח אצבעו. כלומר, בין כל הזעה, כלומר, אם הוא, כמו שאמרנו, צריך לעשות שבע הזעות לכיוון בית המקדש, אז בין כל הזעה, הוא כן צריך לקנח ידו, כי השיריים שבאצבע הם פסולים. כאן הגמרא מתייחסת לפרטים האלו באופן מציאותי. בשלמה גמר מקנח ידו בגופה של פרה, זה אני יכול להבין, דכתיב ושרף את הפרה לעיניו. כשהוא שורף, הוא שורף את הכל, כולל הדם שנשאר על ידו בזמן ההזעות, אחרי שהוא גמר את ההזעות, מקנח את ידו בגופה של פרה, והכל נשרף. רש"י כותב, בשלמה גמר מקנח כל ידו בגופה של פרה, שהרי פרה לפניו נשרפת לאחר שיורד מן ההר, דכתיב ושרף את הפרה לעיניו. כל זה מובן. נמשיך בגמרא, אלא לא גמר מקנח אצבעו, במה מקנח? התשובה, אחרי אנחנו מדרגים על הקטע שבסוגריים של המדפיס, עוד שלוש שורות, אמר אביי, אתה שאלת איפה הוא מקנח את האצבע? בשפת מזרק. המזרק זה הכלי שבו הוא קיבל את הדם של הפרה אדומה, אז בין כל הזה הוא מקנח את אצבעו על שפת הכלי הזה כדכתיב. הפסוק בספר עזרא, פרק א' פסוק י', כיפורי זהב. המילה לחפר, גם בעניין חטאים זה לנקות, אז הכלים האלו נקראים כיפורי זהב, כי בהם מקנחים, בהם מנקים. כעת אנחנו חוזרים להתייחס למה שנאמר לפני הקטע שבסוגריים, ומי אמר רבי אלעזר אחי שגם בדם לא קידש לחצאים, והאיתמה חביתי כהן גדול. חביתי כהן גדול זה קורבן שמיוחד לכהן הגדול, שמביא כל יום עשירית האיפה, כמות של סולת ש הוא מקריב חצי ממנו בבוקר וחצי ממנו בין הארבעים.
הוא נקרא חביתה כי הוא קורבן מנחת מחוות, שם כלי מיוחד להכנת מנחות בין יתר הכלים השונים, כמו המרחשת. בקשר לקורבן הזה, החביתי כהן גדול, רבי יוחנן אמר, אינה כדרשה לחצאים, שאם הוא נתן חצי איסרון של סולת בכלי זה וחצי איסרון השני בכלי אחר, הוא לא קדוש. ורשי אומר, ויצא לחולים, פשוט הקדושה לא חלה. זה דעתו של רבי יוחנן. רבי אלעזר, כבכבנו אותו כי הוא נושא הדיון כעת, אמר, מתוך שקריבה לחצאים, כפי שאמרנו, הוא מקריב חצי איסרון בבוקר וחצי איסרון בין הארבעים, מתוך שהוא מקרב לחצאים, כדושה לחצאים. ממשיך הגמרא, ואנחנו ממשיכים לדף ח'. ואם איתה, אם זה נכון שבדם לא קדיש לחצאים, לילף מדם. שוב פעם, ואם איתה שהדם לא קדיש לחצאים, כמו ששמענו בשמו לפני הסוגריים בעמוד הקודם, אז אם כך בדם, אז בוא נלמד מדם לחביתי כהן גדול שהם לא אמורים להיות קדושים לחצאים. וכי תימה רבי אלעזר מילתא ממילתא לא גמר, אולי רבי אלעזר לא לומד דבר מדבר. כלומר, בדם לא קדיש לחצאים ובחביתים כן קדיש לחצאים. והאמר רבי אלעזר, מנחה שקמצה בהיכל כשרה, הכניסו את הכלי שמכיל את המנחה ולקחו את הקומץ בזמן שהכלי היה בהיכל. בדרך כלל איפה קומצים? אמרנו את זה בשיעור הקודם, ממקום שרגלי ישראל, ממקום שרגלי עזר עומדים בה, כלומר בעזרה. וכאן רב לזה אומר שאם קמצו בהיכל זה כשר, שכן מצינו בסילוק בזיכין. הזכרנו את זה כבר מוקדם היום ובשיעור הקודם, שסילוק הבזיכין שמעל לחם שולחן לחם הפנים הוא המקביל לקמיצה. ואיפה עשו, איפה מונחים הבזיכין? כמובן בהיכל. ואם סילוק הבזיכין מתבצע בהיכל, גם קמיצה יכול להתבצע בהיכל. אז רואים שרב אלעזר לומד דבר מדבר. אז הגמרא עונה, מנחה ממנחה יליף, כלומר קמיצת מנחה מסילוק בזיכים שקשורים ללחם הפנים, שגם הם בתחום המנחות. אז אם אתה נשאר באותו תחום הכללי מנחה, תחום המנחות, אז אתה יכול ללמוד פרט זה מפרט זה. מנחה, חברה החביתים, מדם לא יליף. ממילא דם אינו קדוש לחצאים, אבל הסיל תעיפה של החביתים כן קדוש לחצאים. כעת הגמרא מקשה על מה שנאמר עכשיו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. הבלטנו את הצורה הזאת, הצורת הבית שהופיעה בשני כיוונים, זה מעקב עם השפיץ למעלה, קושיות. הגמרא מקשה על עד כמה רב אלעזר מנחה ממנחה יליף, שהוא כן לומד מנחה ממנחה. והרואים שאינו לומד לחם הפנים מדיני מנחה, ואז יבואו הבתים בצורה הפוכה, הם תשובות. נחזור לגמרא. ומנחה ממנחה מי יליף? מה רב אלעזר כן לומד דיני מנחה מדינים אחרים במנחות? ועד תניה, שוב נתייחס ללחם הפנים. עד שלא פרקה פרקה זה הוצאת מערכת לחם הפנים. היו שתי מערכות, שישה לחמים במערכת אחת ושישה לחמים במערכת השני, והיו מוצאים אותם כל שבת, ואחרי שמוצאים אותם מביאים שתי מערכות חדשות שוב פעם בשבת שישארו על השולחן עד שבוע הבא. אז אם עד שלא פרקה, עד שלא הוציאו את המערכת, נפרס לחמה, הלחם פסול, לא נשבר הלחם. רשי כותב בשורה הראשונה בקצות הלחם פסול, דאב ילה מנחה שחסרה קודם כמיצה. אנחנו נוגעים כאן בכללים שבאמת לא למדנו עדיין בגמרות, אבל ניקח את זה כעת מרשי, שמנחה רגילה שנחסר מכמות הסולת לפני הקמיצה, זה מצב של אי כשרות. ואמינו לכמן מן המנחה, זה הפסוק, פרט לשחסרה. אז אי אפשר לקחת קומץ ממנחה שנחסר. ובלחם הפנים גופה, אמר לכמן, קודש קודשים היא, שאם נפרסה אחת מחלותיה, כולן פסולות. נחזור לגמרא. אמרנו שאם לפני שפרקו מערכת של לחמים נפרס לחמה, הלחם פסול. ראינו עכשיו ברשי, כל החלות פסולות, ואין מקטיר עליו את הבזיכין. הזכרנו כבר את הבזיכין שמכילים את הלבונה, אבל אי אפשר עכשיו כי הכל נפסל. מי שפרקה נפרס לחמה, כאילו הוציאו את המערכת ואז נשפר לחם, הלחם פסול ומקטיר עליו את הבזיכין. ויאמר רב אלעזר, כיווכבנו את שמו כי כל הדיון היא סביב שיטתו, לא פרקה ממש, שפיזית הוציאו את המערכת, אלא כיוון שהגיע זמנה לפרק. מה זה זמנה לפרק? שבת, הגיע שבת, הזמן שרגילים להוציא את הלחמים, ליתר דיוק שעברו שש שעות, אנחנו בשעות של אחרי הצהריים, כלומר אחרי חצות היום. כיוון שהגיע שעבר חצות היום, אף הפי שלא פרקה, כמי שפרקה דמיה. ואז הדין יאמר שאם אז נפרס הלחם, אפשר להקטיר את הבזיכין. ועמי, למה מקטירים את הבזיכין? תהווה כמנחה שחסרה קודם כמיצה, זה פסול, זה המנחה פסולה, כי עדיין וכאן עדיין לא פרקה. אז במנחה היינו פוסלים, וכאן בלחם הפנים אומרים אפשר להקטיר את הבזיכין. אז רואים שלא לומדים דיני אחד מהשני. כאן לא לומדים התייחסות ללחם הפנים מדינים אחרים במנחות. הגמרא עונה שבאמת מנחה ממנחה הוא כן לומד. הוא כוונה רב אלעזר, ובכך הוא הגיע למסקנה שמנחה שקמצה בהיכל כשרה, כמו שמצינו בסילוק הבזיכין. לא קשיא, מה שאמרנו בעניין פירוק, או הגיע זמן פירוק הלחם הפנים, אפשר ואז נפרס לחם, אפשר כן להקטיר את הבזיכין, זה לא מהווה קושיה על זה שלומדים מנחה ממנחה. למה? מנחה, בעניין מנחה שחסרה לפני הקמיצה, לא בריר קומץ דידי. הקומץ הוא לא נלקח עדיין, אז הוא, איפה הקומץ? הוא בתוך הכלי שמכיל את כל הסודת של המנחה. אתה לא יכול להצביע איפה הקומץ, לא ברור איפה הוא, ולכן הפסול חמור כשמדברים על מנחה שחסרה לפני קמיצה. והבניין לחם הפנים, ומה הקומץ שלו? הבזיחין. אצל הבזיחין בריר קומץ דידה, וכיוון שהגיע הזמן לפרק, עברו השעות של הבוקר, עבר חצות היום, הגיע הזמן לפרק את הלחמים, לחלק אותם, להוציא אותם לעזרה, לחלק אותם לכהנים. כמאן דפרקא דמי, אפשר להסתכל על זה כאילו כאילו התפרק, כאילו הוציאו את הסדרה של הלחמים, ורואים כאן הקומץ, כלומר כאן הבזיחין, אז תקטירו את הבזיחין. שאלה, אלא מעטה תבי כשיריים שחסרו בין כמיצה להקטרה, דאין מקטירים קומץ עליהן. זה עוד דין במנחות. אתה אומר שבאופן כללי לומדים מנחה ממנחה. יש עוד דין במנחות. לקחו את הקומץ של מנחה רגילה, הוא כעת נגיד בידו של הכהן, אבל עוד לא הקטירו אותה, ונחסר השיריים, הסודת שנשאר מאחור אחרי שהוא לקח את הקומץ, הוא עוד לא הקטיר את הקומץ, ואותם שיריים נחסרו. ומה הדין אומר? שאין מקטירים קומץ עליהן. אז למה לא תגיד אותו דבר, למה לא תעתיק הדין הזה ללחם הפנים, אחרי שהגיע זמנה, ואמרת הגיע זמנה, זה כאילו כאילו התפרקה, וכאן יש לנו את הבזיחין, הם בעין, הם עומדים בפני עצמם, ואז נפרס לחמה. למה מקטירים את הבזיחין? נפרס לחמה זה כמו הלחם, הוא השיריים, זה מה שיאכיל על ידי הכהנים. הבזיחין מקטירים, זה הקומץ, הלחמים הם השיריים. אז אותם לחמים שנפרס לחמה, למה לא אומרים שהנה דוגמה של שיריים שחסו, זה נפרס לחמה וזה בין כמיצה להקטרה, הבזיחין עומדים כאן בעין, עוד לא הקטירו אותם, ואז הדין אומר אין מקטירים הקומץ. למה אתה אומר במקור שמקטירים את הקומץ? הגמרא עונה, ולאו פלוגתא נינו, מה שהזכרת עכשיו, שיריים שחסו בין כמיצה להקטרה, מה עושים עכשיו? זה השנוי במחלוקת. רב אלעזר סבלה כמעט אמר שיריים שחסרו בין כמיצה להקטרה מקטיר קומץ עליהן, ולכן מובן למה מקטירים את הבזיחין, כי זה המקביל בלחם הפנים לדין מנחה רגילה, ולפי רב אלעזר מנחה שנחסר שיריים בין כמיצה להקטרה ממשיכים להקטיר את הקומץ. ואצלנו עוד פעם, ממשיכים בהקטרת הבזיחין. עד כאן שיעורנו להיום.